שלום. עמוד, אנחנו ממשיכים באורות הקודש, חלק ב', בעמוד תף קוף כף ח', אם אינני טועה. תף קוף כף ח', תף קוף כף ח', פרק י' ג' בהתעלות העולם. אמר את האמת, זה מה שאמרתי תפקוף כף ח', זה במהדורה המצויה, צריך לזכור שבמהדורה הראשונה היה מספור אחר של הדפים. אז לפעמים תמצאו בציטוטים של אורות הקודש חלק ב' בספרים אחרים ותראו שזה לא תואם את מה שיש לפנינו, כי זה לפי המהדורה הראשונה. הפרש של כמה דפים. התעלות העולם הבלתי סופית. אנחנו מדברים על התעלות העולם, אז יש כיוון אינסופי. כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו, נכון? זה שם אנחנו, נכון? כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו, הננו מתגאים ברום ענווה, לדבר הגות, או לדבר הגות שיח קודש. ומתעלים אנו ממעל לאותו התוכן הניסה של רזי רזים, מקור הברכה של התוספת ממעלה. וכשאנו אומרים ביטוי אינסוף, ליבנו מלא רגש שאלה ושקיקה פנימית אל ביטוי אין ראשית, ואיננו חשים שאין ראשית איננו נהגה גם בהגות ביטוי המחשבי יותר כמוז וגנוז. כן.
אני בוגר שוויון.
נו, so what? גם בתותחנים זה ככה. כן. אז מה נעשה? יש מספר אפשרויות. האפשרות האחת זה שאני אגביה את הכל. אפשרות זו נדחית על הסף, כי זה יוציא אותי, זה יעייף אותי. אבל אתה יכול להתקרב. אפשר כמובן גם לדאוג לזה שיהיה פה מיקרופון שמגביר את הכל. אין, אתה אומר. טוב, אז אנחנו נעשה מאמץ בכל זאת. אז למה הרב כאן רומז? הרב רומז לדיון שנמצא אצל חכמי הסוד לגבי המונח אין סוף. נכון? מונח אין סוף. זה מונח שבאמת מצוי אצל חכמי תף קוף כף ח'. זה נמצא אצל חכמי הסוד ולא אצל חכמי הנגלה. של הרמב״ם לא משתמש בביטוי אינסוף. מה שאין כן חכמי הקבלה, הזוהר בראשם, משתמשים בביטוי אינסוף. לפעמים עושים חילוקים בין אינסוף המוחלט ואינסוף סתם ואור אינסוף, כל מיני ביטויים כאלה. אבל יש מחכמי הקבלה שהעירו שהמושג אינסוף מטעה. וצריך היה יותר לומר אין ראשית. כי אין סוף מניח שיש ראשית, אבל אין סוף. וגם ראשית אין. אבל גם בביטוי אין ראשית, גם הוא לא מדויק. מדוע הוא לא מדויק? בגלל שהוא מתייחס אל אפשרות הראשית. אין ראשית. ולכן היה ראוי גם לא להגיד כלום. נכון? כמו שאמר דוד המלך, לך דומיה תהילה. או כמו שאמר נחמיה, כמו שאמר עזרא, מובא בספר נחמיה, ויברכו שם כבודך, ומרומם על כל ברכה ותהילה. ברור? עכשיו, ההסתכלות הזאת, המחשבות האלה, הן מחוברות לחשיבה התעלותית. כשאני לא במצב של עלייה, של צפייה התעלותית, שאינני צופה בהתעלות של המציאות, כל הדיונים האלה נראים לי דיונים מרחפים ולא חשובים. אבל, אומר הרב, כשההתעלות הצפיית מתגברת בנו, הננו מתגאים ברוב ענווה, ברום ענווה, לדבר הגות שיח קודש. ואז אנחנו כן עוסקים בסוגיות האלה. ומתעלים אנו ממעל לאותו התוכן הניסה של רזי רזי מקור הברכה של התוספת ממעלה. כלומר, הביטוי של תוספת הוא ביטוי קטן, כן? תוספת אינסופית. זה עדיין קטן, זה מושג מתמטי, התוספת. וכשאנו אומרים ביטוי אינסוף, פסיק ולא נקודה, ליבנו מלא רגש שאלה ושקיקה פנימית אל ביטוי אין ראשית. כלומר, אני אומר אינסוף, אבל אני משתוקק לומר אין ראשית. ואיננו חשים שאין ראשית אינו נהגה, גם בהגות ביטוי המחשבי היותר כמוס וגנוז. בעצם זה למעלה מכל מחשבה.
כן?
ההתעלות הצפיית, הכוונה משון לצפות. התעלות של צפייה זה הכוונה שזה כמין חזון שמופיע לאדם המכוון אל העתיד. כן? כמו ציפית לישוע. באינסוף, בביטוי אינסוף. שאני צופה את ההתעלות. כלומר, אני מסתכל במציאות ורואה את המציאות מתעלה. אני מבחין בזה שהמציאות מתעלה. לא תמיד אני מבחין בזה. כן? לפעמים אני חושב שהעולם יציב. אבל אומר המהר"ל, העולם הזה הוא עולם השינוי. אבל זה שהעולם הזה הוא עולם שינוי, זה עוד לא אומר שזה עולם מתעלה. כן? אצל הפילוסופים דיברו על עולם משתנה, מה שנקרא ההוויה וההפסד. אבל חכמי ישראל מדברים גם על עליית העולמות, של עילוי המציאות למקום מכובד, זך יותר. באינסוף מונחה היא השלילה של אפשרות התוספת, כי מה יוסיף על אינסוף? על השלמות המתעלה מכל עומק הדר עוז. ויש מכון לריכוז מלכותי, לכונן השלמה בלתי פוסקת המתעלה, בגרעון המכשיר את התוספת, בצמצום המכשיר את ההרחבה. טוב, פה הרב טס בעולמות עליונים, רואים שהוא נמצא שם, הוא צופה שעצם המושג של אינסוף, הוא בעצם מושג שולל. שולל את התוספת. אפשר לומר, אם נגיע עד הקצה של האמירה הזאת, שהאינסוף שולל את הבריאה. כי הבריאה זה תוספת על אלוהים, נכון? יש או אלוהים בלבד, או אלוהים ועולם. אם יש אלוהים ועולם, אז יש תוספת על אלוהים. עכשיו, המושג אינסוף לא נותן מקום לזולתו, אז אין אפשרות של עולם. נכון? זה קושיה טובה? הקושיה היא, אם יש אלוהים, איך יכול להיות שיש עולם? והרי יש לפנינו עולם. מה המסקנה? המסקנה יכולה להיות אין אלוהים, או שאין עולם. כן? כלומר, זה בתפיסה הפשוטה, הבינארית, זה. או שנדמה לך שיש עולם, באמת אין, קוראים לזה הקוסמיזם, או נדמה לך שיש אלוהים, באמת אין, קוראים לזה אתאיזם. זה שתי הקצוות האפשריים של החשיבה הזאת. אז מה אומרים חכמי הקבלה? יש אלוהים, אבל הוא צמצם. מה זה צמצם? קצת פינה מקום. למה הוא פינה מקום? כי הוא רצה תוספת. בסדר? זה ככה מובא בבארי, נכון? שהאינסוף צמצם את עצמו, ואז הוא נתן מקום לזולתו. נכון? זה התפיסה, הייתי אומר, הפשטנית בהבנת כתבי הארי. אפשרי, יש מחלוקת בזה, איך להבין את דברי הארי. אז זה מה שאומר כאן, באינסוף מונחה היא השלילה של אפשרות התוספת, אני קורא שוב בתוך הרב, כן? כי מה יוסיף על אינסוף, על השלמות המתעלה מכל עומק הדר עוז, אז, ויש מכון לריכוז מלכותי. לכונן השלמה בלתי פוסקת, הכוונה, יש מכון, הכוונה כיוון. כיוון, מכון משון כיוון, או בסיס. לזה שיש ריכוז מלכותי. מה זה ריכוז מלכותי? זה הכוונה, הצמצום של ההוויה בנקודה המרכזית שלה, הנקראת מלכות. לכונן השלמה בלתי פוסקת המתעלה בגרעון המכשיר את התוספת, בצמצום המכשיר את ההרחבה. אם אתה מצמצם, אתה נותן מקום להתרחבות. כן? אם יש, זה נקרא נתינת מקום. וכיוון שההתעצלות העליונה בטויה, הננו כבר מורשים לומר שעומק ההתעלות הבלתי סופית, הרי היא מתעלה בשחרור עליון בהבדלת האורים, שדין התוספת נוהג בהם, מהמקוריות, העוצם שאין בו ערך של התעלות מרוב תעצומו. ורק בשביל היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופים והגבלות, שיהיה כלי ברכה לעדנת שעשועי עולמים בסביעת טוב מתק תענוגים עדינים בספינת אחדותם, יש כוח הפתעה כל דממה דקה. אבל כל זה היה לגבי הביטוי אינסוף, אבל בעין ראשית לא יחוקר איך נורא זה. ומה יושיט לנו אם נשכיל לחשוב על מרום התעצומה, על עומק מקור כל מקור, נעלה מכל הוויית הוויה הוויות, שם אין שרף, גם בערכי הערכים הבלתי נערכים. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. כן. זה בסדר גמור. טוב, אז אני אסביר. בפסקה הראשונה, הרב דיבר על ההבדל בין אינסוף לבין אין ראשית. נכון? והסביר שהמושג אינסוף הוא עדיין מחשבי, והוא המקור של אפשרות התוספת. נכון? אבל יש למעלה מזה, שזה מושג אין ראשית, שהוא אפילו נעלה מזה. בסדר? עכשיו הוא מרחיב בפסקה השנייה, הוא שוב חוזר על ההבדל בין אינסוף לבין אין ראשית, עד ארבע שורות לפני הסוף הוא מסביר מה זה אינסוף. ארבע שורות אחרונות הוא מסביר מה זה אין ראשית. אוקיי? זה יותר מסודר עכשיו? עכשיו בואו נקרא שוב בפנים, בתקווה שאנחנו נבין משהו. כן? באינסוף מונחה היא השלילה של אפשרות התוספת. כי מה יוסיף על אינסוף? על השלמות המתעלה מכל עומק הדר אז. ויש מכון לריכוז מלכותי. זאת אומרת, דווקא המושג של אינסוף מזמין את המחשבה בדבר הצמצום. כי אם יש אינסוף, צריך לצמצם, כדי שיהיה מקום לתוספת, לסוף. עד כאן ברור? זה המשמעות של אינסוף. כלומר, עצם המושג של אינסוף מזמין את שלילתו. מה הלא? אז תעזוב. בינתיים אנחנו בתפיסה הפשטנית, זה מספיק לנו. בסדר? כי אם ככה אנחנו נסתבך בלי סוף. אז אני שוב חוזר על זה. המושג אינסוף הוא מושג שסורט את הדרישה הפנימית שלנו לתוספת. נגיד את זה בשפה פשוטה, לבריאה. ולכן, עצם זה שאני משתמש כלפי האלוהות במושג אינסוף, זה מניח את הצמצום של האינסוף. כאפשרות. כדי שיהיה תוספת. עד כאן ברור? ברור? בסדר. אז בואו נקרא את זה שוב. באינסוף מונחה היא השלילה של אפשרות התוספת. כי מה יוסיף על אינסוף? על השלימות המתעלה מכל עומק הדר אז. ויש מכון, כמו הבסיס, על בסיס המושג אינסוף, לריכוז מלכותי, לכונן השלמה בלתי פוסקת המתעלה בגרעון, המכשיר את התוספת. אם יש גריעה, כן, הרי כל המוסיף גורע, נכון? אז גם כל הגורע מוסיף.
השלמה בלתי פוסקת זה העולם?
כן, העולם הוא משתלם, באופן אינסופי.
למה יוצא ממה שנכתב קודם שזה השלמה בלתי פוסקת? מתעלה, איזה לא? הוא אומר,
בגלל שהיא שואפת לאינסוף. כן, כיוון ש... בוודאי. בגירעון, המכשיר את התוספת. כלומר, אותו דבר, כן, אדם שרוצה, אני יודע, לקפוץ לגובה, הוא צריך לחזור אחורה. נכון? אתה לא יכול לקפוץ סתם, אתה צריך... אפילו לרדת למקום נמוך כדי לעלות למקום גבוה. וכיוון שההתעצלות בצמצום המכשיר את הרחבה. וכיוון שההתעצלות העליונה בטויה, כלומר, ברגע שנתת מקום לאפשרות של האצלה, כלומר, של הופעה, בתוך החלל שנוצר יש האצלה, מה שחכמי הקבלה קוראים הקו, הננו כבר מורשים לומר, שעומק ההתעלות הבלתי סופית, הרי היא מתעלה בשחרור עליון, בהבדלת האורים, האורים שדין התוספת נוהג בהם מהמקוריות. העוצם שאין בו ערך של התעלות מרוב תעצומו. כלומר, ברגע שאתה דיברת על אפשרות של האצלה, ההתעצלות בטויה, כלומר קיבלה ביטוי, אז אתה יכול כבר לדבר על הבדלת האורים. אורים זה הערות. או האורים, יכול להיות, צריך להגיד אורים ולא אורים. הבדלת האורים. זאת אומרת, יש הרבה אורות שונים כדי שיווצרו מדרגות, כדי שיהיה במה להתעלות.
האור הזה זה משהו שהוא מתחיל להיות אור.
מה הקשר בין האורות האלה לבין האור שלנו? זה השאלה שלך? האור, אומר רבי יהודה הלוי, זה הדק שבנבראים. ולכן אנחנו משתמשים במילה אור כדי לציין דברים שלמעלה מהגשמי. האם לחזור על דברי רבי יהודה הלוי?
לא, כי אני יודע שהנוצרים, אני יודע שהם כשמדברים
על
מלאכים או
שמדברים
את זה,
כן, ברור. התפיסה האלילית היא רואה את כל העולם המטאפיזי בצורה של ציור. לכן הם מדברים על אורות. יש על זה פרק מאוד חשוב של הנזיר זצ"ל בספר כל הנבואה, על מה שהוא כותב על פלוטינוס. פלוטינוס. פלוטינוס? פלוטינוס היה פילוסוף אלילי ברומא, שהיה מאוד קרוב לרעיונות של תורת הסוד שלנו. הוא היה נגד היהדות אגב, וגם נגד הנצרות. הוא היה בעצם הפילוסוף האחרון של העולם האלילי. והוא מדבר על המקדש הפנימי של האדם, וכל הציורים שלו הם ציורים מאוד נעלים, ובסוף, כשהוא מגיע לנקודה יותר עליונה, הוא מדבר על ציור, על אור. ועל זה אומר הרב הנזיר, בזה הוא נבדל מן ההיגיון העברי השמעי, שהוא כל כולו שמיעה והקשבה ולא ציור. בסדר? טוב. כן, בבקשה. ההורים מאפשרים לנו להתעלות. יכול להיות שגם עליית ההורים עצמם. אבל עצם זה שיש היבדלות ההורים, שהאחדות נשברת. נכון. כיוון שההתעצלות בטויה, אז יש מקום להבדלת ההורים.
גם אם אין לו ממשות, תראה את זה
שנגיע כאילו במחשבה. נכון. לא, יש ממשות, רק אין מששות.
מה כאילו לא פחדו לתקשר בין ההתממשות של ההתעצלות ליכולת שלי להורים
בו? ההתעצלות היא מאפשרת בניית סולם. כלומר, ברגע שבהתחלה אמרת שצריך לפנות מקום לתוספת. התוספת זה מצד הנברא. אבל ברגע, אבל אי אפשר לנברא להתאבות לבדו. צריך גם שיהיה מי שיסייע בידו. יש מי שסייעתא דשמיא. ואז יוצא שנוצר איזה מין כיוון, איזה מין סולם דו-כיווני. ממעלה למטה וממטה למעלה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בסדר? עכשיו, כדי שתהיה אפשרות של עלייה, צריך שיהיו שליבות. כדי שתהיינה שליבות, צריך הבדלה. נכון? צריך שיהיו מדרגות. זה היבדלות ההורים. נכון. חוט. נכון. ורק יש הרמח"ל העריך בזה בספרו אדיר במרום. שכנראה הרב רומז אליו. ורק בשביל היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופים והגבלות. שימו לב, יכולת בלתי סופים לחולל סופים. כלומר, זה מראה את את המגמה האינסופית של יצירת עולמות. עולמות עד אינסוף. שיהיה כלי ברכה. כן, צריך משהו שיקבל. מה הוא צריך לקבל? לעדנת שעשועי עולמים. מה זה שעשועי עולמים? לא יודעים מה זה שעשועי עולמים? יש כמה מקומות שהרב מדבר על מה שנקרא המגמה השעשועית בבריאה. המקור של הרעיון הזה זה אצל מקובלי איטליה. שכשאנחנו שואלים את עצמנו מה המגמה של בריאת העולם, בשביל מה נברא העולם, אז יש הסברים פשוטים, רצה להיטיב, רצה לגלות ייחודו, נכון? כל מיני הסברים כאלה. יש הסברה שהעולם זה סוג של שעשוע, שעשוע עליון, ואומר הרמק, רבי משה קורדוברו, כשם שלא נדע מהותו, כך לא נדע שעשועיו. בסדר? אבל אפשר בתוך הבריאה להבחין במגמה שעשועית. למרות שיש בכי בחדרים ובגנים שתיקה, המלך משחק עם המלכה. בסדר? מה? זה שיר. כלומר, יש סבל בעולם, אבל המלך משחק עם המלכה.
למה זה יותר עליון מהתפיסה
השתנית? כי זה דבר שקשה להבין אותו. וכי מה הצורך של הבורא בשעשוע? הרי המושג של שעשוע הוא הפך הצורך. למשל, מה עושים אנשים רעבים? הם אוכלים. נכון? יושבים ביחד, אוכלים. אחרי שאדם שבע, מה הוא עושה? הוא מביא מיני מתיקה. איך אפשר? איך הוא יכול לאכול עוד מתיקה? אומרת הגמרא, רווחא לביסומא איכא. יש תמיד מקום מרווח לדברים מבשמים. אחרי שאדם אכל גם את הדברים המבשמים, אז מה הוא עושה? הוא משחק שש בש. נכון? משחק שש בש. לא, זה השעשוע. דבר שאין לו, שאין צורך הכרחי בו, זה לא צורך קיומי. אז זה מדגמה יותר עליונה. זה שתי מגמות שונות לגמרי. נכון, נכון, נכון. זאת אומרת, השאלה בשביל מי הקדוש ברוך הוא עובד? בשביל עצמו או בשבילנו? אם תסתכל בפרשת קדושים, הקדוש ברוך הוא אומר, קדושים תהיו כי קדוש אני. מה פירוש קדושים תהיו כי קדוש אני? אז אתה קדוש, למה שאנחנו נהיה קדושים? כל אחד יהיה מה שהוא צריך להיות. נכון? שאלה טובה. תשובה, אומר הקדוש ברוך הוא, אני קדוש, אבל אני היחיד. מרגיש לבד. אני רוצה לצאת מהבדידות הזאת. היו קדושים, נוכל לשחק ביחד. נכון? יש מדרשים כאלה, נכון? שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם נשמותיהם של צדיקים.
והסיבה שלא נבראנו מלכתחילה ככה זה, שלא נגיע לרצון הזה, אלא אם כן...
מה לא נבראנו ככה לכתחילה?
המלאכים.
המלאכים לא מספקים את השעשוע. כי מסכנים, הם נתונים לחוקיות ברזל, אין להם בחירה חופשית. הקדוש ברוך הוא חופשי. אז לכן, רק בין חופשיים אפשר לשחק.
הוא גם קדוש בין קדושים.
מה? הקדוש ברוך הוא לא קדוש בין קדושים.
לא,
הם קדושים, אבל לא קדושים כמו הוא. כי הם קדושים בגלל שהם מוכרחים להיות קדושים. זה כמו מחשב. אתה משחק שחמט עם המחשב. זה מעניין, אבל בסופו של דבר אתה משחק עם עצמך. מה שאין כן, אם בא מישהו שמשחק איתך, אז יש לך יציאה מהבדידות. נשבר המסך. מובן? טוב, זה משלים האלה, הם משלים קשים לתפיסה, נכון? אני חושב. אבל הרב כאן כותב על זה, ורק בשביל היכולת הבלתי סופית הזאת, לחולל סופים והגבלות שיהיו כלי ברכה, לעדנת שעשועי עולמים. זה שעשועי עולמים. בסביעת...
יכול להיות שיש עולמות שנקרא לזה המנה העיקרית, והעולם שלנו זה השעשוע של הקדוש ברוך הוא.
והשאלה מה יותר גדול. נגיד כך, אם נלך לפי ההצעה שלך, יש עולמות שהן מנה עיקרית ואנחנו השעשוע שבסוף. אז מה יותר גדול?
ברוך
הוא. ש? אנחנו. כי השעשוע יותר גדול. אתה יכולת להגיד שלא. מה שחשוב זה הבנה עיקרית. שעשועה אפשר לוותר. כן? אי אפשר בלי מנה עיקרית. נכון, אבל זה נמוך. כן? זה כמו שלמשל אדם אוכל קורבן פסח. קורבן פסח אוכלים רק על הסובה. אם אתה רעב, אל תאכל קורבן פסח. קודם כל תסבע. אחרי זה נדבר. בסדר? זה צריך להיות שעשוע. לעומת מצה שנאכלת לתיאבון. אז צריך, אז זה עדיין השלב הראשון. אני אוכל מצות, עכשיו אני שבע. עכשיו אפשר לאכול קורבן פסח. כן, מה אתה אומר? ודאי, ודאי. נכון, ודאי, יותר חופש, נכון. זה מסוכן מאוד. אבל מה אני אעשה? שהרב קוק כותב את זה, אני לא יכול, לא אסביר את הפסקה? נדלג על הפרק? מה אתה אומר? נו, גם זה ביטויים קשים להבנה. בסדר. כן. יש רעיונות שהם מסוכנים, זה נכון. תלוי למי. נכון. לכן זה כתוב באורות הקודש. זה לא כתוב בדרך השם. טוב. אבל גם להיטיב יש לך קושיה. אם אתה אומר שהיא מדרך הטוב להיטיב, אז הוא מוכרח להיטיב. איך אתה מטיל הכרח באלוהות? בעיה, לא? נכון. אז זה לא פשוט. יש מה לדון בזה. טוב. כלי ברכה לעדנת שעשוע עולמים בסביעת טוב מתק תענוגים עדינים מספינת אחדותם יש כוח הבטאה כל דממה דקה. אבל כל זה לגבי המושג כן, כלומר, רק, כלומר, המילה יש זה המשך המשפט. אני חושב חוזר לוורק. בסדר? אתה נמצא בוורק? וורק, בשביל היכולת הבלתי סופית הזאת לחולל סופים והגבלות שיהיה כלי ברכה לעדנת שעשועי עולמים בסביעת טוב מתק תענוגים עדינים בספינת אחדותם, רק בגלל זה יש כוח הבטאה כל דממה דקה. היכולת לדבר, היכולת לדבר, כן, הביטוי. להצלה, ההתעצלות ביטויה. נכון. מה, ספינה, אם באמת אין פה טעות דפוס, יש משון ספון. ספון, הכוונה נסתר, כן, והאחדות נסתרת. אבל, באין ראשית, כן, הביטוי היותר עליון, למעלה ממושג אינסוף, לא יחוקה ערך נורא זה. ומה יושיט לנו? כן, כלומר, מה נרוויח מהמושג של תוספת? אם נשכיל לחשוב על מרום התעצומה, נשכיל, מלשון? שכלות, אי ידיעה, יפה. יש מישהו שיעיז לענות, כן? אם נשכיל, מלשון, שחל, לא יודע, כן? אם לא נדע, אם נשכיל לחשוב על מרום התעצומה, לומק מקור כל מקור, נעלה מכל הוויות, שם אין שרעף. גם בערכי הערכים הבלתי נערכים. מובן? שרעף. מה זה שרעף? לא. מה זה שרעף? לא, לא משון שרעפת. שרעפת זה בסמך. ברוב שרעפי בקרבי, אנחנו מאיך אישה אשור נפשי. מה זה שרעפים? לא, לא שרעפים. לא יודעים מה זה שרף? שרף זה מחשבה. מחשבה ראשונית, לא מבוררת. אז שמה גם אין שרף. אין מחשבה אפילו ראשונית. גם בערכי הערכים הבלתי נערכים. אך לאלוהים דומי נפשי, כי ממנו תקוותי. אלוהים זה כבר ביטוי. נכון? כלומר, המושג של אינסוף הוא, הוא המקור של תקוותי, מלשון קו. יש לי אפשרות של התעלות בלתי סופית. דווקא בזכות המושג של אלוהים, שהוא הושטה של עולם של מדרגות, שמאפשר לי להתעלות. וואו. טוב, למדנו את זה קצת שטחי, אבל לא, באמת, כי פה הרב עושה סיכומים של הרבה מאוד רעיונות, שהוא מחבר אותם זה לזה. טוב. משחק כפול.
הוא מדבר?
כן, אפשר להגיד את זה. יודל, הרבה פעמים רואים, מתרשמים בכמה פרקים ברב קוק, שהוא באמצע לימוד סוגיה בעץ חיים או משהו כזה, ואז הוא מעלה על הכתב את מה שזה יוצר אצלו בנפש. ופה הרי. יודל. יסוד ההשתלמות וההשלמה. האיטיות שבסדר המציאות. כן, דברים הולכים לאט. למה הולכים לאט? כי הם הולכים זמן. למה שיקחו זמן? אם זה אמת, אז זה אמת, זה צריך להיות מיד. המהר"ל מפראג אומר שכאשר יש גאולה, זה הולך מהר. זה הבסיס של בחיפזון יצאת ממצרים. או ויבהילו את המן. מיד, ככה. עודם מדברים עמו, ושריסי המלך הגיעו ויבהילו את המן. למרות שגאולה זה כמעה, כמעה. נכון? תהליכים ארוכים. גאולתם של ישראל הולכת כמעה, כמעה. אבל זה בהכנה. ברגע שמגיע הרגע, אין זמן. גם כן, ערב יום העצמאות, יום שישי, בשבת, בחצות, מסתיים המנדט, צריך מהר, יום שישי אחרי הצהריים, לאסוף את ראשי מועצת העם במוזיאון תל אביב, להכריז על המדינה. אין זמן. צריך להספיק לפני שבת. מביאים את הרב מיימון במטוס, פייפר, מירושלים הנצורה, כדי שיוכל לחתום על מגילת העצמאות. הוא חותם, מברך שהחיינו, וטס בחזרה לירושלים לפני השבת, ובליל שבת בבית הכנסת של מוסד הרב קוק, דורש על המדינה החדשה שקמה. כן? כלומר, זה, הכל הולך מהר. כן? כי זה הזמן. כשזה הזמן, עושים את זה מהר. כן, בוודאי. לא. הרב חרלאפ. הרב מיימון היה באותם הימים זה שהקים את הוועד להוצאת כתבי הרב קוק, מה שלמאוחר יותר נעשה מוסד הרב קוק, והוא היה שר הדתות הראשון של מדינת ישראל. כן. יסוד ההשתלמות והשלמה, האיטיות שבסדר המציאות. אז אם כן אנחנו רואים שהדברים הולכים לאט. ההגבלה שבטבע. אתה לא יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. יש חוקות הטבע. הרשלנות החיצונית שלה. אין? יש רעיונות כל כך גדולים, ואתה עכשיו נח ושותה לעצמך כוס חלב? מה פתאום? צריך עכשיו לנות בית המקדש. לא יודע, משהו, להביא את השכינה לעולם. הצמצום שבעליות רוחניות, אדם מתעלה, עלייה רוחנית, אבל מוגבלת. יש לו רוח הקודש, אבל הוא לא יודע הכל. אין, איך אומר אלישע הנביא, כשמגיע האישה הצורפית אליו, הוא אומר, לא יודע מה היא רוצה, השם לא יגיד לי. אין? הוא מאוכזב, הוא חשב שהוא ידע, השם לא יגיד לי, הוא רואה שהיא מרת נפש, אבל השם לא יגיד לי. הצמצום שבעליות הרוחניות, הרעיות שבניסים, מדי פעם יש נס, לכמה זמן? 5 דקות, כזה נגמר. כל אלה, מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת, שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתוך גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית עד עומקה היותר ירוד, ועד מחשכה היותר אפל לעלייה נצחית בלי שהוא מפסק. זאת אומרת, אומר הרב קוק, אל תחשוב שזה או טבע או נס, או מהירות או איטיות, או עלייה או ירידה. אומר, לא, הכל זה מערכת אחת. יש מערכת של ירידה למקומות אפלים וחשוכים וטבעיים והכרחיים, כדי להעלות בעלייה בלתי פוסקת. משל, למה הדבר דומה? לגומי. כן? בכיתה, אתה רוצה לזרוק חתיכת נייר על החבר שלך, בלי שהוא ירגיש שאתה זרקת. אז מה אתה עושה? אתה לוקח גומי, נכון? זורק. אז כדי שזה יצא, אתה משכת. הגעת למקום נמוך, ואז זה מגיע, מקום גבוה. יכולתי להביא משל אחר, אבל למה לא? זה משעשע. בסדר? אז זה מה שאומר כאן. אני שוב חוזר על המשפט, ואתם תראו שזה מה שנאמר. האיטיות שבסדר המציאות, ההגבלה שבטבע, הרשלנות החיצונית שלה, הצמצום שבעליות הרוחניות, הארעיות שבניסים, כל אלה מחזיקי היסוד של ההתעלות הבלתי פוסקת. זה בשביל זה קיים. שהוא היסוד הפנימי של המציאות, שיש לו גבול בתוך גבולו, שתספיק הירידה של התגלות המציאות העולמית האדומקה היותר ירוד, ועד המחשכה היותר אפל, לעלייה נצחית בלא שום הפסק. כלומר, יש גבול לגבול. יש, כמו אומרים, יש גבול. יש גבול למה? לגבול. וכל תקופה איטית מכינה כוח לתקופה יותר מהירה בעלייתה. עד המהירות היותר עליונה. כלומר, אתה רואה שלפעמים דברים הם אפלים, איטיים, אנחנו בהכנה. ויהי ערב, ויהי בוקר. בזמן הערב לא קורה כלום. בוקר, הקדוש ברוך הוא בורא. אז למה הוא עושה את הערב? כדי להכין את הבוקר. ינהגנו על מות, בזריזות, כי אילן עולה מטה. רצו ושוב כמראה הבזק. ולעד, לא תכלה הופעת ההתעלות. כן? כי אילן עולה מטה. ולעד לא תכלה הופעת ההתעלות, ותוספת האור העדן והחיים ההולכים ומתבשמים, ומתמלאים תמיד ערך יותר גדול ונשגב, עד שישתוו יחד צורת ההשלמה הגמורה וצורת ההשתנות הבלתי פוסקת, הבאה מסיבת החיסרון הקדום. הראשוני שהתחיל. בהתחלה יש חיסרון, נכון? ההתחלה החיסרון זה כדי לחבר בין צורת ההשלמה הגמורה לבין צורת ההשתלמות הבלתי פוסקת. לא, לא, לא. יכול להיות, אני חושב שהוא מתכוון לחבר את המושג של שלמות והשתלמות, שהוא ידבר עליו עוד מעט. יש שאלה מה זה שלמות. אני שואף לשלמות. מה זאת אומרת שואף לשלמות? אני שואף למנוחה. כשאני שלם, אני נח. נכון? נכון? כמו שאתה אומר, תם ונשלם. מה זה נשלם? אז אפשר להפסיק. נכון? תם, נשלם. זהו, גמרנו. אבל יש גם ערך להשתלמות המתמדת. אז זה שני אופני תפיסת השלמות. יש שלמות של השלמה, נגמר, זה נקרא השלמות הגמורה, משון לגמור. ויש ההשתלמות הבלתי פוסקת. וצריך לחבר את שתי ההכרות האלה. לא, אז זהו, אז אנחנו צריכים לבנות דגם שמחבר זה וזה. כן, משל, למה הדבר דומה? להיפרבולה. האם כבודו יודע מהי היפרבולה? במתמטיקה יש צורות גרפיות של הפונקציות. למשל, אם y שווה 1 חלקי x, איזה ציור זה יוצא לי? היפרבולה, נכון? כלומר, קו כזה שהולך ומתקרב כל הזמן אל ציר ה-X'ים, או אסימפטוטה כמו זה, אבל מעולם לא מתרחד. אבל באינסוף זה מתחבר. זאת אומרת שאתה יכול לצייר ציורים כאלה, ששני רעיונות שנראים סותרים בתחילתם, הולכים ומתחברים זה לזה. בסדר? טוב. איפה אנחנו? אגב, מה זה קהילן עולה מטה? למה לא שאלתם? אני מפלא עליך. בסוף הפסקה הראשונה. איי, 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 איי. אני כתוב, הוא ינהגנו על מות, נכון? מה זה על מות? אומרים חזל, כי אילן עולה מטה. טוב, הלאה. עלמות. עלמות, זה בחורות צעירות. מה מיוחד בבחורות צעירות? שהן הולכות מהר. הן זריזות. ינהגנו עלמות, כמו עלמות. כי אילן עולה מטה, כמו העלמות האלה, שזריזות. כן, אלם, אבל העלמות עוד יותר זריזות. כן?
זה...
מה?
ינהגנו עלמות, כעלים ולמטה.
כאילן, כאותם, ולמטה, עלמות. כן? ינהגנו עלמות, משון עלמות. בחורים, פחות. עד ש... יש מבצע, הבנות כבר גמרו את הכל, לפני שהבנים התחילו לזוז. נכון? טוב. ויספיק הזכר של חסרון העבר, ליתן דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת. ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת, מתעלה עד ההשלמה הגמורה. אשת חיל עתרת בעלה. וצדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם ונעזינים זיו השכינה, ההולכת ומתגברת תמיד עלייה אחר עלייה לאין קץ ותכלית ברוך השם לעולם, אמן ואמן, והשתבח שמו לעד ולנצח נצחים. טוב, פה הרב רומז לאיזושהי בעיה. הצדיקים, אומר הרמב״ם, יושבים, נכון? לעתיד לבוא, צדיקים יושבים. מסביר הרמב״ם מה זה יושבים? במנוחה. הם לא צריכים להתאמץ יותר. יושבים. אבל כתוב בחז"ל, צדיקים אין להם מנוחה. לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. אז תחליט, או שיש להם מנוחה או שאין להם מנוחה. נכון? אז אומר הרב, הרב מיישב, כן, באופן סמוי את הקושיה, מיישב בין שני המאמרים. הוא אומר, זה כמו ברחבל. היית פעם ברחבל? כן. אז את ברחבל, נחים או עולים? גם וגם. נכון? כלומר, הוא עולה כל הזמן במנוחה. הוא יושב ונהנה מזיו השכינה המתמדת שמעלה אותו כל הזמן. אז זה נקרא שאין מנוחה, למרות שהוא במנוחה. אז זה מה שאומר כאן הרב. עד שישתבו יחד צורת ההשלמה הגמורה וצורת ההשתלמות הבלתי פוסקת הבא מסיבת חסרון הקדום, ויספיק הזכר של חסרון העבר ליתן דחיפה תמידית להשתלמות הולכת ונוספת. כלומר, אתה זוכר מאיפה באת, הזיכרון מאפשר עלייה מתמדת, ותהיה הצורה של ההשתלמות הבלתי נפסקת מתעלה עד ההשלמה הגמורה. יש חיבור בין העלייה המתמדת לבין השלמות הקבועה. אשת חיל... עתרת בעלה. אשת חיל היא בהתחלה במצב של נחיתות. בעלה הוא המוביל והיא המובלת. אחר כך היא הופכת להיות המובילה. עתרת בעלה, היא עולה מעליו, היא העתרה עליו. זאת אומרת שההתעלות המתמדת שהיא בבחינת אשת חיל, היא עתרת בעלה בבחינת שלמות גמורה. וצדיקים יושבים ועתרותיהם. מזה העתרה? זה ההשתלמות שהפכה לשלמות. והתעתרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה, ההולכת ומתגברת תמיד עלייה אחר עלייה לאין קץ ותכלית. ברוך השם לעולם אמן ואמן, והשתבח שמו לעד ולנצח נצחים. וכל ניצוצי החיים, כל הנשמות, הרוחות והנפשות, וכל זיקי החיים שבכל היש, הרי הם אחודים עם יסוד ההשתלמות הבלתי פוסקת שהוא אור השם המהווה הישות. מה לתאמר? רק הצדיקים. הצדיק הוא מייצג בעצם את כל העולם כולו, את כל הנשמות, כל זיקי החיים. הכל עולה דרך הצדיק. שהוא אור השם, עד ההשתלמות הבלתי פוסקת, שהוא אור השם המהות, המהווה הישות, זרוע השם אשר נגלת. והם תמיד עולים בעלייתה כמו שהם יורדים וירדו בירידתה. וירדו בירידתה, שהיא ירידתם המבלטת ירידתה. והנה הכל כוסף לעליית אור עולמי עולמים, להרת זיו שכינת אל, הדר כבוד אל הכבוד, ההולך ומשתלם, יוצא מהיעלם אל הגילוי. כאילו הקדוש ברוך הוא עכשיו משתלם. כן, על ידי יציאתו מהיעלם אל הגילוי, אבל היציאה מהיעלם אל הגילוי היא אינסופית גם כן. בכל התנועות השונות של ההוויה. ובכל מיני הציסות שברוח האדם, בכל היצור כולו, הולך לעשות אגודה, לעשות רצון קונו בלבב שלם. כוסף משתוקק. משתוקק. כוסף זה משתוקק. כמו כיסופים. כן. לכן האישה נקנית בכסף. צריך להשתוקק אליה. לחשוף אליה. לא, לא אל הדר. כתוב, להארת זיו שכינת אל. שזה, מהי שכינת אל? הדר כבוד של אל הכבוד. כלומר, של האל שרוצה להתגלות בהדר כבוד. כבוד זה הנוכחות. הדר, ההתפשטות של הנוכחות הזאת. הדר כבוד. התנועות השונות של הוויה, יש הרבה דברים בעולם. יש, למשל, האבולוציה. יש, למשל, המהפכות. יש, הקדמה. יש, הכוחות הרעים. כל אלה הם תנועות של ההוויה. בסדר? כן?
הם תמיד עולים בעלייתה, וירדו בירידתה של ההשתלמות הבלתי פוסקת.
לא, זרוע השם.
ירידתה זה זרוע השם?
כן.
כן. אז למה שירידתם, סליחה, שירידתם המבלטת ירידתם?
כן, כלומר, וירדו בירידתה. כלומר, הם, הצדיקים יורדים.
לעולם הזה
כבר. הם יורדים, כן, אפילו יורדים מאוד נמוך, למשל, לבין הרשעים. והם מייצגים בזה את ירידתה של השכינה. כן, זרוע השם היורדת.
הם סובלים בזמן.
ודאי שהם סובלים. מי אמר שהצדיקים לא סובלים? הרי אמרו כבר רבותינו, משפט חשוב ביותר בנושא הזה, שהחיים לא פיקניק. אבל...
הם סובלים לא מצד זה שהם סובלים מבחינה...
אלא הם סובלים סבל רוחני, שזה יותר קשה. ודאי. אבל כל זה שווה להם מפני... שמפני יקר הדיקות שבריחו, כתוב בזוהר, ניחא להו לצדיק אלה מדבר גרמיו, משום יקר הדיקות שבריחו. נוח להם לצדיקים לשבור את עצמותיהם, מסביר הרב קוק, את עצמיותם, מפני כבוד השם. כן, כלומר, הם יודעים שעל ידי זה, בסוף ינגלה כבוד השם, ואז הכל היה שווה. טוב? עד כאן להיום. שלום.